שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי. השיעור הזה יימסר לזכות הרב ברוך בן סיביה לברכה והצלחה ובריאות השלמה, רב מרדכי בן שרה, שמעון שמחה בן פניה היהודית, ניסים בן לידיה, בנימין שמחה בן עדין אמיניה. והנושא הוא עולם הבא, על פי הספר היקר מאוד דרך תשובה הורית. בפרקים האחרונים של הלכות תשובה עוסק הרמב״ם בעניין העולם הבא. מפרקים אלו עולה כי לא כל אדם ראוי לזכות בעולם הבא. יש מגמת צמצום של הזכאים לעולם הבא. אין עולם הבא פתוח בפני כל אדם ואין כל דורש מקבלו. לעומת זאת, בפרקים הראשונים של הלכות תשובה יש מגמה של הרחבה. לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, למעט מקרים בודדים וקיצוניים של כופרים, מינים, אפיקורסים וכדומה. כך בפרק ג' הרחבה בסוף הפרק. וכן שאר משנה תורה והלכות המתייחסות לעולם הבא, או שהעולם הבא מוזכר בהם, פעמים שמונח זה מופיע במובן המצמצם ופעמים שמופיע במובן המרחיב. נבחר מדגם של הלכות שבהן חוזרת הסתירה אשר נכנה אותה בשם סתירת ההרחבה והצמצום. ניתן להסיק מפרק ז' בהלכות תשובה כי חוטא השב בתשובה זוכה לעולם הבא, הואיל ורשות כל אדם נתונה לו. כמו שביארנו, ישתדל האדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. כך כותב הרמב״ם, פרק ז' הלכה א'. ומכלל הן, אתה שומע לב, כלומר, חוטא שלא שב בתשובה, אינו זוכה בחיי העולם הבא. אולם בפרק ג' כותב הרמב״ם במפורש דברים הפוכים. הבינוניים, אם היו בכלל מחצה הבנות שלהם שלא הניח תפילין מעולם, דנים אותו כפי חטאיו, ויש לו חלק לעולם הבא. וכן כל הראשונים שהבנותיהם מרובים, דנים אותם כפי חטאיהם, ויש להם חלק לעולם הבא. שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. ארץ זו משל, כלומר ארץ החיים, והיא העולם הבא, וכן חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. למעט מקרים ספציפיים של מינים, כופרים, משומדים, כולי, כל יהודי צדיק בינוני ואף רשע, יש לו חלק לעולם הבא, גם ללא תשובה. ברור כי יש עדיפות לשוב בתשובה. עם זאת, אף אלו שאינם שווים, דנין אותם כפי חטאיהם, ויש להם חלק לעולם הבא, כותב הרמב״ם. אם כן, מה מוסיפה התשובה בהקשר של העולם הבא? בלכות איסורי ביה בפרק י' דן הרמב״ם בדיני קבלת גר צדק. כיצד מקבלים גרי צדק? הוא מציין, למרבה העניין, כי מיידעים את הגר בשכר המצוות שהוא חיי העולם הבא, כלומר אם יתגייר ויקיים את המצוות כי ישראל, יזכה בחיי העולם הבא. משמע שאם לא יקיים את המצוות כי ישראל, לא יזכה לחיי העולם הבא, אף אם יהיה חסיד ומות העולם. עניין זה מודגש בהלכה בה קובע הרמב״ם מפורשות כי חיי העולם הבא אינם אלא לי ישראל. וכשם שמודיעין אותן עונשן של מצוות, ככה מודיעין אותן שכר של מצוות. ומודיעין אותו שבעשיית מצוות אלו יזכה לחיי העולם הבא, ושאין שום צדיק אמור אלא בעל חוכמה שעושה מצוות אלו ויודען. ואומרים לו, הווי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים בהם ישראל. וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה, טובה היא צפונה להם, שאינן יכולים לקבל רוב טובה בעולם הזה כאומות, שם ירום ליבם, ויתו ויפסידו שכר העולם הבא, כעניין וישמן ישורון ויבעת. מעמד זה של חסידי אומות העולם, סותר את הקביעה הנחרצת בלכות תשובה, כי חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. ופירושו למשנה, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, בסנהדרין פרק י' הלכה ב'. עד כדי כך שהמערץ חיית כותב בחידושי מערץ חיית ליבמות ממזיין עמוד ב', כי טעות נפלה בלכות איסורי ביה. איך הרמם כותב איסורי ביה שעולם הבא אינו צפן על הצדיקים ועם ישראל? הרמם קובע במקום אחר, שני מקומות אחרים, שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, והקושי עצום. כדי לזכות במעלת חיי העולם הבא נדרש מאמץ תודעתי ואינטלקטואלי. צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כך בהלכות תשובה פרק י' הלכה ו'. וכן זה שמרו עטרותיהם בראשיהם, כלומר דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא. כך בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ב'. כשהרמב״ם מתאר בהלכות תשובה בפרק שמיני את העולם הבא, נראה כי רק הצדיקים משחקים בו תפקיד. אין בכל פרק זה אזכור של רשעים, או אפילו של בינוניים. כל הצגת העולם הבא מסתובבת סביב דמותו של הצדיק. הטבה צפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. שכר הצדיקים היא שיזכו לנועם זה. העולם הבא עם בו גוף וגבייה לנפשות הצדיקים בלבד בלא גוף. כך אמרו חכמים הראשונים, העולם הבאים בו לא אכילה, בלא שתייה, בלא תשמיש, אלה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. כך בפרק ח' הלכה א' וב' נראה כי דרגת הצדיק היא מעבר לדרגת החכם המצוי. הצדיק הוא החכם אשר השיג את הדעה, ואף זאת אפשר לחכם להשיג רק לאחר עמל ותרגול רב. ועל פי הדעה, כותב הרמב״ם, תהיה אהבה, עם מעט מעט, עם הרבה הרבה. לפי כך, צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהזכיר בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שביארנו, בלכות יסודי התורה. כלומר, הצדיק הוא חכם, שעבר את מעלת החכם המצוי, והגיע לידי עבדת השם מאהבה, שהיא מעלתו של אברהם אבינו. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. ואם עלת אברהם אבינו שקרוא הקדוש ברוך הוא אבו, ופי שלא עבד אלא מאהבה. על פי הדברים אלו עולות מסקנות מרחיקות לכת. הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי עולם הבא. וצדיקים, כפי שראינו, הם עובדים את השם מאהבה, ובזכות עבודה זו הם זוכים בטובה חיי עולם הבא. העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות לא מבני דבר בעולם, אלא בני עושה אמת, מבני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה יוצא כי לא כל חכם זוכה לחיי העולם הבא, כי אם רק הצדיקים שזכו לאהבת השם, וזאת הידי הדעה, על פי הדעה תהיה אהבה. עולם הבא עם בו גוף וגבייה, אלה נפשות הצדיקים בלבד, כותב הרמב"ם בפרק ח' הלכה ב'. גם אם לא נקבל מסקנה מרחיקת לכת זו, ברור כי הרמב"ם מצמצם את העולם הבא למי שיש בו ידיעת הכל לרמותיה ולדרגותיה, דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא, כך בפרק ח' הלכה ב'. כל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא, ולפי גודל מעשה וגודל חוכמתו הוא זוכה. וכן בפירושו למשנה, ההבטחות והאופכן האמורים והתורה עניינם כמו שאבאר לך, וכך הוא שהוא אומר לך, אם תקיים את המצוות הללו עזרך על קיומן והשלמות בהן, והסלק מלך כל המעצורים, לפי שאי אפשר לאדם לעבוד, לא חולה ולא רעה ולא צמא ולא במצב של מלחמה, לכן נבטיח בהסרת כל אלה, ושיהיו בריאים ושלבים כדי שתשלם בהם להם הידיעה, ויזכו לחיי העולם הבא. כך במשנה בסנהדרין פרק י' משנה א'. ומשנה תורה, כל תשובה פרק ת' הלכה ב', כדי שיזכו לחיי עולם הבא, לפי שבאותן הימים תרבה הדעה. דברים אלו עומדים בסתירה חריפה ביותר לדבר הרמב"ם פרק ג' הלכות תשובה, אשר כל כולו מרחיב את מקום עולם הבא לכולם, לנשים, ילדים, אף לעמי הארץ, אשר ברור כי לא התקרבו אפילו קצה קצה ידיעת הקל, ידיעה שאפשר לקבל לרושם לדעת את העומק אליו חתר הרמב"ם, בתבנה כמושג ידע מערכות יסודי התורה. פרקים א' וב'. הרי כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, אף לבינוניים ואף לרשעים, כפי שציטטנו את הרמב"ם לעיל, ללא דרישה של תשובה, וכל שכן ידיעה. יש פרופסורית אחת שעמדה על כך שבפירוש המשנה מתברר כי הידע הרלוונטי לחיי העולם הבא הוא זה המצוי ביסודות האמונה, ומושאו הוא הקל. במשנה תורה מציין הרמב״ם גם את הצורך בהכרת השכלים הנבדלים, ידע בפיזיקה או מטאפיזיקה, או הכרת הבורא. מי שאיננו ממלא תנאי זה, נידון לקראת, אין לו במה יזכה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ת' הלכה א'. בהמשך מאמרה היא מציינת שממקורות רבים ברמב״ם, כפי שציינו לעיל, עולה כי הזוכים בחלק לעולם הבא ללא ידע של פיזיקה או מטאפיזיקה. על מנת ליישב סתירה קשה זו היא מסבירה כי כל המקורות הללו הם רק בבחינת עידוד, וכלשונה הצהרה מדרבנת. אם כן, מתי הרמב״ם משתמש בעולם הבא כהצהרה מדרבנת ומתי מתייחס על עצמיותו? על כך היא עונה כי כאשר ההקשר הוא עולם הבא במובהק, דורש הרמב״ם את תנאי הידע. כאשר ההקשר הוא דבר אחר, הרמב״ם מביאו כדרבון חינוכי בלבד. תירוץ שכזה לא די שחוטא לאמת, אלא שמצייר את הרמב״ם כמניפוליטור חינוכי. הוא עוסק חס וחלילה, אשר מבטיח עולם הבא למי שבאמת לא יזכה לעולם הבא, וזאת כדי לדרבן אותו לעבוד השם. עיון נמרץ ודקדוק בלשון הזו של הרמב״ם, שימת לב לשני מושגים שונים, תבאר סתירה זו ללא הזדקקות לתירוצים מפוקפקים הקרובים לסוגיית השקר המועיל. אין שום צורך לבאר את הרמב״ם באופן מתודולוגי חינוכי, כאשר הבטחת העולם הבא להמון היא רק הצהרה מדרבנת ואין בה ממש, ורק הרוכשים ידיעה של פיזיקה או מטאפיזיקה, הן ידיעה מופתית, יזכו באמת לחיי עולם הבא. גישה כזו נדחית מתוך דבריו המפורשים של הרמב״ם, אשר משתמש באופן עקבי בשני מונחים שונים, חלק לעולם הבא וחיי העולם הבא. יש להבחין בין המונח חלק לעולם הבא לבין המונח חיי העולם הבא. ההבחנה בין המונחים תאיר אור חדש על סוגיה סבוכה זו. מעניין כי כל המקורות במשנה תורה המרחיבים את המקום בעולם הבא מובאים במטבע הלשון חלק לעולם הבא, ואילו המקורות המצמצמים את הזכאים לעולם הבא משתמשים במטבע הלשון חיי העולם הבא. לפני שנוכיח תזה זאת ונעמוד על משמעות, יש להעיר כי הרמב״ם הוא לא היחיד שהבחין בין מונחים שונים אלו. הראשון שהבחין הוא כנראה רבי יוסף אלבו. הבחנתו של הרב אלבו אינה תקפה במשנת הרמב״ם, ואולם היא מלמדת אותנו על עצם האפשרות של הבחנה זו, אשר באה כפרשנות לספרות חז"ל. כלומר, בעיית ההרחבה והצמצום אינה בעיה במשנה תורה לרמב״ם, כי אם בעיה בספרות חז"ל. יש מקורות בחז"ל המבטיחים לכל ישראל חלק עולם הבא, ויש שמצמצמים את העולם הבא לצדיקים בלבד. רבי יוסף אלבו הבחין בתוך ספרות חז"ל בין שני המונחים הנ"ל, לא התייחסות לרמב״ם. נראה כי הבחנה בין חיי עולם הבא לחלק לעולם הבא מוכרחת מאגדות חז"ל, אלא שהפרשנות להבחנה זו שונה בין רבי יוסף אלבו לבין הרמב"ם. משותף לשניהם היא התפיסה שיש דרגות שונות במהות העולם הבא, ואלו דבריו של רבי יוסף אלבו: ועל כן אני אומר כי כל מה שנזכר במשנה, כל ישראל שלם חלק עולם הבא, הוא כינוי לשכר הבא לנפש בכלל אחר המוות, הן המדרגה הבאה לעולה אדם אחר תחיית המתין, הן המדרגה הבאה לו מיד אחר המוות. ויורה על זה מה שאמרו חסידי אומות העולם: יש להם חלק עולם הבא. ואם לא היה עולם הבא למדרגה הבאה אחר תחיית המתים, איך אומרים שחסידי אומות העולם זוכים לו? הרי המדרגה הזו ההיא איננה מושגת אלא צדיקים גמורים בלבד, כמו שאמרו: גבורת גשמים לצדיקים ולרשעים, תחיית המתים לצדיקים גמורים בלבד. אלא שעולם הבא במקום הזה נאמר על המדרגה הבאה לו לאדם אחר המוות, אחר עבור יהיה בית חודש שתזדקך הנפש מן ההרגלים החומרים, והמדרגה בו לאדם מיד אחר המוות תוך י' בית חודשים יהיה נקראת בלשון חז"ל גן עדן, והמדרגה היא תקרא בראש משנת פרק חלק העולם הבא, כפי שבא לאדם אחר המוות. ולאמר כל ישראל שלם חלק לעולם הבא, חלק לעולם הבא. אולם יש בלשון הרבה מדרגה אחרת, תיקרא גם כן העולם הבא סתם, והיא באה לאדם אחר תחיית המתים. ובכן, גם כן יראה זה ממה שאמרו שלוש כיתות ליום הדין: צדיקים גורים נכתבים ונכתבים על הרתר לחיי העולם הבא, שזה יעורר אותו עולם הבא מדרגה באה לאדם אחר יום הדין הגדול, שהוא אחר תחיית המתים לפי המקובל באומה. וכן הוזקקנו לומר כי העולם הבא שם נאמר בכללות וייחוד, נאמר בכלל על כל מדרגה ממדרגות שכר הנפשות אחר המוות, ונאמר בייחוד על המדרגה יותר דלה שאפשר שתושג לנה נפש הצדיק הגמור, שהיא המדרגה הבאה אחר תחיית המתים, ואותה מדרגה בייחוד תיקרא חיי העולם הבא. ועל כן יאמרו כל ישראל שלם חלק לעולם הבא, כלומר כי בלום הנשמות הבא לאדם אחר המוות ישיג כל אחד ואחד מישראל בו מדרגה מה לפי מעשה. וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק ומדרגה מה בעולם הבא, אבל המדרגה הגדולה האחרונה שהיא חיי עולם הבא לא יזכה אליה כל אדם אלא הצדיקים הגמורים ולאחר תחיית המתים. כך רבי יוסף אלבו בספר עיקרים אמר רבי פרק למד א'. לפי רבי יוסף אלבו חלק לעולם הבא היא הישארות הנפש לאחר המוות, היינו עולם הבא כפי שמתפרש במשנתו של הרמב״ם. חיי עולם הבא הם החיים בעולם הזה לאחר תחיית המתים, היינו עולם הבא כפי שמופיע במשנתו של הרמב״ן בכתבי הרמב״ן מהדורת מוסד הרב קוק חלק ב' עמודים שין א' ושין ב', הוא מסכן שם בעמוד שין ו'. כל ישראל זכאים להישארות הנפש, אולם רק יחידי הסגולה זוכים אף בחיי העולם הבא, היינו החיים לאחר התחייה. כמובן פרשנותו של הרמב״ם תהיה שונה, אך בעיית ההרחבה והצמצום במשנה תורה מובילה אותנו למסקנה כי הבחנה זו של דרגות שונות בעולם הבא קיימת גם במשנת הרמב״ם. אין צורך להגיע תלכות איסורי ביה כפי שרצה לעשות אמר את חיות. המסקנה המתבקשת העולה מן הסתירה בין הלכות אל להלכות תשובה היא כי יש לחסידי אומות העולם חלק לעולם הבא, אך לא חיי העולם הבא. ובדומה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אך מדרגת חיי העולם הבא, הנעלה, תושג לנפש הצדיק הגמור. הרמב"ם מקדים את רבי יוסף אלבו בזיהוי ההבחנה שבין חלק לעולם הבא לבין חיי עולם הבא. אין ספק כי הרמב"ם משתמש בהבחנה זו לאור הטרמינולוגיה של חז"ל או בהשפעתה. את הבחנה זו בלשון הרמב"ם זיהה כבר אדמו"ר מסלונים בעל יסוד העבודה רבי אברהם ויינברג, ומשמעות ההבחנה זו מסביר על ידי החילוק בין קניין בעצם של חיי עולם הבא לבין קניין בסיבה. כותב כך: ויש לתמוע עליו דעתנן בראש פרק חלק כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, ובוודאי בכלל זה נחלו הרבה עמי הארץ ונשים וקטנים, ואילו כדבריו הלא אין זה כי אם למי שלומדו והשתדלו עד שהגיעו למעלת אהבת המקום ולא שום השתתפות הנעת עצמם, כפי שזה יום מעלת הנביאים והחכמים כמו שזה שכתבו בעצמו, על כן נראה לי שהרמב״ם מודה שאפילו המכוון, המכוון להינצל מעונש ולהיות קונה העולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. אלא שדבר זה, מה שקונה בזה העולם הבא, אינו קניין עצם. מה שעצם חי העולם הבא יהיה שייך אליו לנפשו. ואינה ניתנת אליו כי מה ידי זה סיבות. מה שהוא עשה, מה שסיבות מותדים לסבב אליו עולם הבא. מה שאין כן מי שעבודתו מאהבת המקום עצמו, ובלי שום שיתוף ענת עצמו שלו, כי אז החיי העולם הבא שייך אל נפשו, כמו בטבע עצמיות. והחילוק שבין על ידי סיבה ובין בעצם הטבע נקל להבין המרחק הגדול שבין זה לזה, כמו שמיים לארץ. עד כאן מדברי האדמור מסלונים ביסוד העבודה בעמודים 9 ו-10. האדמור מסלונים מזהה את העבודה מהווה עם הזכייה בחיי העולם הבא, ואת העבודה מהירה היינו עבודה אינסטרומנטלית שבה אדם עובד את השם כדי להרוויח דבר אחר, כמו לנצר מעונש ולהיות קונה העולם הבא, עם זכייתו בחלק מן העולם הבא. העבודה מהווה, כפי שאמרנו עליה, נעוצה בהשגת הידיעה, ונוסיף נדבך על דבריו יוצא, כי מי שרכש את הידיעה זוכה בחיי העולם הבא, שהוא קניין עצם. מה שלא רכש ידיעה, מי שלא רכש ידיעה, מקבל את העולם הבא בבחינת סיבה, אבל לא עצם. יש אדם שזוכה בחיי העולם הבא משום שהשתלם והגיע למעלה של שלמות הנפש בעולם הזה. ושלמות זו מתקיימת גם לאחר מותו ממילא, כי מתחייבת מתוך תורת הישארות הנפש. וכיוון שנעשה אדם שלם, כתב הרמב"ם פירוש המשנה, מסנהדרין פרק י' משנה א', הרי ממעלת האדם שלא יעכבנו מעכב שתתקיים נפשו בקיום מושכלה, וזהו העולם הבא. יש אדם שלא השלים את נפשו ואין לו מצה להישארות הנפש, שהרי לא זכה לקניין זה, אך מקבל איזושהי הערה מחיי העולם הבא משום איזושהי סיבה. מצד חנינת הנותן ברוך הוא, כמו שכותב ביסוד העבודה. שם הוא כותב, לקח תמידי חמים שהם זוכים למידת האהבה, זוכים לעצם חיי העולם הבא כשהיא כתבה הנפש המשכלת ודבוקה ליוצרה שתשוב לחיק ובית אביה. מה שאין כן, עמי ארצות, אם יש להם עולם הבא, אינה כי מר דרך שכר שילום פעלו, ואיננו העולם הבא דפוקה בעצם אליה, רק שהוא נהנה מרחוק מאיזה בחינה קטנה. דבר ברור הוא כי לפי הרמב״ם יש דרגות שונות בעולם הבא ואף בחיי העולם הבא, שרי על פי הדעת היא אהבה היא מעט מעט ועם הרבה הרבה, כמו שכתב הרמב״ם. כיוון שעולם הבא ישארות הנפש, הדעה, יש מי שבעקבות רמת אהבתו הרבה זוכה לדרגה גבוהה מחברו, שאהבתו הייתה בבחינת מעט. את חיי עולם הבא מזה הרמב״ם עם ההנאה, הנועם והטוב האולטימטיביים. הטובה הצפונה לצדיקים מחיי עולם הבא, והיא החיים שאין מוות עם הם, והטובה שאין עם הרעה. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה. צדיקים, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ח' הלכה א'. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא מה שאינן יודעים, והם בגוף האפל השפל. וכך אדמור מסלונים מזהה את חלק לעולם הבא גם ממונח ההנאה, אך מקבילה להנאה מרחוק. ורק שהוא נהנה מרחוק באיזה בחינה קטנה, הוא כותב. ושם בעמוד 19 כותב היסוד העבודה הרב מור מסלונים, ועל פי זה יובן שהרמב״ם דיבר בעניין אהבת השכליות, שאין זה כי אם לעובד את השם מאהבתו ואהבת האמת, ומשום כך זוכה לזה בטבע. אחר שבעולם הזה עסק בזה האהבה השכלית, נעשה אליו לאחר את פשטותו מהגוף לטבע הלוקות שיעלה לשם. מה שאין כן עובד על מנת שיקבל שכר העולם הבא, שאני יכול לעלות לשם רק שנהנה משם ברחוק על ידי זיו זוהר מעט המגיע לו משם. אין להבין ענה זו קנת החושים שראה לאחר המוות הן אמנה קיימים, אלא כמונח שאול הבא להבחין בין רמות שמות בעולם הבא. חלק עולם הבא הנה מרחוק, הידי זיו זוהר מעט. חיי עולם הבא, הנאה בלתי אמצעית, הבא מהשגת אמיתת הבורא. למעשה לא נוכל לרדת לעומק הבדלי המהות שבין שתי רמות אלו, כיוון שכבר הודיענו החכמים, הודיעונו החכמים הראשונים, שתבעת עולם הבא אין כוח באדם להשיגה הבוריה, ואין יודע גודלו ויופיע ועצמה לקדוש ברוך הוא לבדו. כל מים כולם לא נבואו על ימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, כך כותב הרמב״ם בחוד תשובה פרק ח' הלכה ז', תפיסת הרמב״ם את העולם הבא מאשרת רמות שונות, אך את מהות רמות אלו ואת ההבחנות ביניהם אין אנו יכולים לתפוס שמעבר לתפיסות, לתפיסה אנושית הן. עם זאת, נוכל לרדת לעומק הפעולות אשר על האדם לנקוט כדי להשיג שתי בחינות אלו של עולם הבא. פרופסור שלום רוזנברג במאמרו מושג אמונה בהגות הרמב״ם וממשיכיו בספר על האמונה, עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהדות, שיצא בירושלים בשנת תשס"ה בעמוד 249, עמד על כך שהרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק נ' מגדיר את האמונה בהגדרה משתמעת לשני פנים: הפירוש הסובייקטיבי, האובייקטיבי, בו האמונה דורשת שכנוע רציונלי פנימי שאיננו עובד מקבלת סמכות חיצונית. כדי להגיע לאמיתות זו דרוש המופת הרציונלי. ובית, הפירוש הסובייקטיבי, בו האמונה נקבעת על ידי שכנוע פנימי ללא ודאות אובייקטיבית. שכנוע זה מתקרב למעמד של סברה או מחשבה. רוזנבורג הראה כי לפי הרמב״ם ישנם שתי דרכים להגיע לאמונה: דרך העיון הקשה, הידיעה המופתית, דרך הקבלה המסתפקת בקבלת תכליות, דעות אמיתיות, ללא הצעות. אין שם במאמרו. דרך העיון היא דרכם של היחידים, ואין לחייב את כולם בידיעת המופתים המובילים לאמונה. הדרך הראשונה נקראת חוכמה, ולא הדרך שנייה תורה. דרך החוכמה אשר תלמדנו המופת על דעות התורה, כמו שכתב מורה נבוכים בחלק ג' בפרק נ"ד. אינה פתוחה לכולם, ונוצר יחס של תלות בין אנשי תורה לאנשי חוכמה. הרמב"ם מניח את קיומה של דרגת הכרה מעבר לידיעה הדיסקורסיבית, ובכך שובר את זיהוי האמונה עם הוודאות הרציונלית. אף הנבואה אינה מאומתת על ידי ידיעה ודאית מדעית, כי אם על ידי ודאות סובייקטיבית השונה מהדרך המדעית המקובלת. הבחנה זו באמת הכפולה חשובה מאוד להבנת המרכיב האסקטולוגי, העולם הבא, בהקשר דידן, נוכל להשתמש בה לצורכנו. רוזנברג מסיק כי לדעת הרם ישנה אמונה בעלת מופת לצד אמונה חסרת מופת, ושתיהן מזכות את האדם בעולם הבא. כך כותב שם פרופסור רוזנברג. הרם מייחס חשיבות רבה להפצת מינימום של אמונה נכונה בין האמונים. ואומנם הרחקת ההגשמה, כותב הרמב״ם, והסרת הדימוי וההיפעלויות מהשם הוא עניין שרוי לבערו לכל אדם כפי משהו, כמו שימסר להם שהוא אחד, וכשיקבלו חולי ויתבבלו בכתבי ספרי הנביאים, יבואר להם עניינים ויפרשו להם ראשון ראשון, עד שתהיה אמיתת האמונה באחדות השם ובהאמין ספרי הנביאים אמונה שלמה קודם. כך כותב מורה נבוכים בחלק א' בפרק למד ה'. צריך להסביר את זה גם להמונים. דוגמה נוספת להצעת העקרונות אמונה להמונים ללא צורך בהוכחות מצויה ב-י"ג עיקרים, אשר מהווים תמצית לאמונה ניתנת בשמה של אוטוריטה, כלומר סמכות, ולא בשמה של עיון שכלי המודרך על ידי כללי המופת. אמונה זו מספיקה להביא את האדם לידי הישארות הנפש. הרמב״ם מציע במפורש את התזה לפי הידיעת התכליות מספקת להשגת השלמות האחרון, ובלי שנצטרך לדעת את ההוכחה המביאה להם, דהיינו דרך המופת. כלומר, יש ידיעה מושתתת על המופת, והבודדים שרכשו אותה זוכים בה לעולם הבא. אך גם הרוב שקבלו אמיתות על דרך הקבלה, יש להם עולם הבא בקבלה זו, בניגוד לאותה פרופסורית שזכרנו, הרואה בהבטחת עולם הבא להמונים הצרה מדרבנת, ובנים האחרות שקר, רוזנברג מציג את הרמב״ם כמי שהוא כן בדבריו, הוא אמיתי. יש להבחין בדקויות בדברי הרמב״ם. רוזנברג הבחין בין שתי דרגות של ידיעה המזכה את האדם בעולם הבא. ואנו מוסיפים על דבריו כי הרמב״ם משתמש במטבע לשון ייחודית, מדויקת ועקבית לכל דרגה. היחידים המשיגים את האלוקות על דרך הידיעה המופתית זוכים לחיי העולם הבא, ואילו שאר כל ישראל מקבלים את דברי היחידים על דרך הקבלה והסמכות. יש להם חלק לעולם הבא. אז לסכם את מה שלמדנו, ולמדנו הרבה. מדברי הרמב״ם המושתתים על ספרות חז"ל עולם מגמה ברורה של ההבחנה בין דרגות בעולם הבא, כאשר בדרגה הבסיסית לכל ישראל וחסידי אומות עולם יש חלק, לעומת הדרגה הנעלה של חיי העולם הבא, בה יכולים לזכות רק מי שעובד את הכל מאהבה, עבודה תורה לא פניות אישיות, אהבה אינטנסיבית עד כדי חולי, אהבה ששוגה בדעתו תמיד, שאוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתי נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולי אהבה. אהבה זו תלויה בידיעה. אין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם עד שישיג בה תמיד קרוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנו, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעו. כך בפרק י' הלכה ו'. וביתר פירוט במורה, החוכמות העינויים כולם כפי רוב מיניהם אשר בהם יתעמתו הדעות ההם, אשר הם התכלית האחרון, לא צוותה התורה עליהם בפירוש, אבל ציווה עליהם בכלל. הוא אמרו לאהבת השם. וידעת מה שבא מחוזק המצווה באהבה, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והרביענו ממשנה תורה שזאת אהבה לא תתכן אלא בהשגת המציאות כולו, לפי מה שהוא ובחינת חוכמתו בו. ידיעה מופתית היא הדרגה של אהבה והיא מזכת האוהב בחיי העולם הבא. גם לשאר ישראל שלא הגיע לרמת עבודת השם לשמה הקריא העבודה מאהבה, יש חלק לעולם הבא בזכות הידיעה של הקבלה. מי שפקיע עצמו מן הידיעה הזו, ומן הידיעה שעוברת בסמכות כמו המינים והפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים וכדומה, נחרטים ועובדים ואין להם אפילו חלק בעולם הבא כלל. והדברים היו נפלאים ומאלפים, וכמובן דורשים הרבה יותר עיון והעמקה. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, ושלא נשכח שסוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום.